שלום חברים, פרק 187, AI וסברים, AI וחברים, שמח במיוחד לכולם, במיוחד גם לעומר הררי.
תודה רבה לך רותם בר, וואלה אני בסדר, אני בסדר גמור אפילו, לא סתם בסדר, גם בסדר גם גמור.
מגניב, זה חשוב.
נכון?
נכון.
תשמע, גם השבוע לא הפסיקו לצאת עוד מודלים, מאז שג'מיני 3 בחוץ, כולם מעבבים וצורכים כמו תרנגולות שהורידו להם את הראש, מסתובבים במעגלים, לא יודעים מה לעשות. ואפילו ידידינו הגדול, סם אולטמן, הודיע על מצב חירום, לא פחות ולא יותר, מצב חירום.
תכף אנחנו נדבר על כל הדברים האלה. תקשיב, אנחנו הולכים לדבר גם על AWS, על ה-reinvent שהם עשו, שזה אחד האירועים השנתיים שהם עושים, ובוא נגיד, איך אומרים את זה? AWS יודעים איך להרים אירועים. צריך להגיד את הסיפור הזה.
זה מפיק, מפיק אירועים מצוין. אתה יודע שגם בלי קשר לזה, במקביל, יש סיבה עוד הפעם, מסיבה שסם ככה מתחרפן, כי זה לא רק יושב שם, גם במודלי הוידאו, וגם כל הסינים והצרפתים, ואיכשהו כולם מדביקים לו את הפער, ולא נראה שהוא כל כך מבסוט על החוויה ש-GPT-5 נותן, גם אחרי 5.1, או יותר נכון, המשתמשים לא כל כך מבסוטים, ויש ממש נטישה של משתמשים מ-OpenAI. אתה יודע כמה אנשים עברו מ-OpenAI ל-Gemini מאז שיצא Gemini 3?
כן, מה המספר?
מעל ל-200 מיליון משתמשים.
לא, 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 לא.
פשוט
בוא.
נטשו ועברו.
מה זה 200 מיליון משתמשים? אני לא חושב שיש 200 מיליון משתמשים ככה משלמים לך...
לא, אני לא מדבר על המשלמים, אני מדבר על פעילים.
בכלל.
אני מדבר על אנשים שפשוט נטשו, כן, אני כבר לא עובד עם GPT, אני עכשיו מעכשיו עובד עם גוגל. חייב להגיד לך, דרך אגב, שאני אחד מהם, אני כבר כמעט ולא משתמש בצ'אט GPT היום, אלא אם כן אני צריך ממש לשלוף משהו מאוד מאוד נקודתי, מתוך איזשהו חומר מאוד מרוחב, אבל מה אני יכול להגיד? גוגל ניצחו כרגע, הם תפסו פער כל כך גדול, וג'מיני פשוט לא נורמלי.
גוגל עם ג'מיני 3, מצליחה לתת ביצועים שמתחילים לראות יותר טוב ביניהם כל המשתמשים, וגם החברות עצמם, כמו שאמרת, ואצל OpenAI, עזוב אצל OpenAI, סם אלטמן, כל המשרד שלו צ'קלקות אדומות, אוקיי?
כן, כן.
אז סם, ידידנו, שלח מייל לכל החברה והכריז ChatGPT, אוקיי? נמצא ברגע קריטי שכל מה שלא קשור ישירות לשיפור חוויית היומיומית של המשתמש, נעצר, תעצרו הכל. קוד רד, מה שנקרא.
עצרו הכל, אחי, הכולל כל מין, כל הדברים, הכל.
זמנית של כל הפרויקטים, הם רצו לעשות פרויקט פרסום בתוך האג'נט וצ'אט GPT. הם רצו לעשות פרויקטים לשופינג ובריאות. אפילו עוזר אישי בשם פולס נדחף את הצידה לטובת להפוך את הצ'אט לעוצמתי אישי ואינטואיטיבי יותר. או, חבר'ה, זה צר לי בש לכם. אז מאחורי הדרמה השיווקית, קוד רד, יש גם מתמטיקה די פשוטה. שוק ה-AI מתחיל לראות פחות כמו מגרש משחקים ויותר כמו קרב תשתיות ומודלים ענקיים. שגוגל ואנתרופיק, ידידינו, ושחקנים מחוץ לארצות הברית, כמו שאמרת, סוגרים פערים מהר במקביל, OpenAI סוחבת על אגב עלויות תפעול לא הגיוניות ומפלצתיות בעליל, יש להם לחץ ממשקיעים ומורשת של שערות פנימיות החל מעזיבה של מפתחים, מפתחי מפתח ועד ויכוחים אינסופיים על כיוון החברה בכלל. וכל הקונספט הזה זה בכלל מחיבור שהוא לא למטרות רווח למוכנה עסקית שצריכה להצדיק שווי דמיוני ולא פרופורציונלי. אז שמישהו מגדיר שם הקוד רד זה לא רק על ה... latency הקטן שיש לצ'אט GPT בתשובות, ויש, על השאלה, מה יישאר המודל הדפולטיבי של העולם, ואני חושב שזה בדיוק העניין. אז צריך להגיד שהדבר הזה, זה לא עוד רכילות של עמק הסיליקון, של איזה כיף אנחנו מדברים בפודקאסט, אלא פינק חזק לכל מי שבונה מוצרים על גבי OpenAI, מצד אחד, יש כאן סימן חיובי, החברה, צריך להגיד את זה, סוף סוף מפנה משאבים חזרה לליבה. שזה איכות התוכן, אמינות, פרסונליזציה. בדיוק הדברים שמפתחים צריכים כדי לא לשבור את הראש על workarounds מוזרים, כי הבוט כבר לא מגיב לך כמו שהוא הגיב מקודם. מצד שני, התחייה של agent, advertising ויהודיים וכל מיני דברים כמו פולס, אומרת שהחזון של עוזר כלכלי בריאותי ושופינג, אחד שעושה את הכל, הוא מתרחק מאיתנו. אם בונים היום על יכולות האג'נטיקה כבדות... לפחות מהצד
של OpenAI הוא מתרחק מאיתנו.
שווה לקרוא דעתי... בין השורות, תקשיב.
בדיוק.
OpenAI מאותתת שהיא נמצאת בלא פחות וליותר בסובייבל מוד, של מוצר הליבה שלה. בעוד המתחרות שלה מנסות לתקוף אותה דרך האג'נטס, והאינטגרציות, האינטגרציות העמוקות, שזה בעצם הדבר שכולם רוצים להגיע אליו, והיא רצה כל כך מהר, אתה יודע, אנחנו דיברנו על כל הווידג'טים, ועל כל הפעילויות שהיא עשתה, ועשתה דברים מדהימים, אבל באיזשהו מקום, אם אתה מביא, אתה בונה חברה מ-0 ל-3,000 איש, בזמן מאוד מאוד קצר, אתה לוקח טריליונים של דולרים בהתחייבויות, אתה אומר למשקיעים שלך, אתם נותנים לי כסף, שהולך להחזיק אותי, כי אני בהפסדים בחמש שנים הקרובות, ואתה מאבד את האחיזה שלך במוצר הבסיסי שלך, הליבה. אני חייב להגיד, זה משהו מאוד 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 קשה.
וזה לא רק זה, אתה גם תלוי בחברות אחרות בכלל בשביל להתקיים. כלומר, אתה לא מחזיק בכל שרשרת ההספקה, אם לצורך העניין אינווידיה עכשיו מחליטה מאיזושהי סיבה שאתה בא למקולקל ולא בא לה עכשיו לתת לך צ'יפים, אתה בבעיה כל כך גדולה שאתה בכלל לא יודע איפה לקבור את עצמך. כלומר, גם התלות הקיימת, התלות שקיימת ל-OpenAI בכל כך הרבה גורמים חיצוניים, בכל כך הרבה אנשי מפתח,
אני דווקא חושב שדווקא מהבחינה הזה, מהבחינה הזאת, הם בסדר. זאת אומרת, הם סגרו דיל עם מייקרוסופט לגבי חסון, עם אוראקל, הם סגרו כאילו עם AWS, עם כולם חוץ מגוגל, אגב, הם סגרו איזשהו דיל שקחו, תשימו שרתים, חברו לחשמל ותנו לנו IP, כזה, משהו בסגנון הזה, רק שיהיה GPU'ים. בבקשה שיהיה GPU'ים. צריך להגיד שיש פה בועה לא הגיונית, שהיא עושה אירועים מאוד מאוד מוזרים, והיא תמשיך לעשות אירועים. אנחנו עדיין לא רואים אפילו את ההתחלה של הביזריות הזאת. מה הבועה הזאת בעצם אומרת? השווי של ChatGPT וגרוק עולה בצורה מאוד מאוד גדולה. הם הולכים וסוגרים דילים עם NVIDIA של מיליארדים בלקנות GPU'ים. NVIDIA לוקחת כסף עתידי שעוד לא קיבלה, ואומרת, אני משקיעה עכשיו ב-ChatGPT, בגרוק ובעוד תשתיות בשביל לקדם את עצמי. ואז בעצם, אתה יודע, יש את המערכון הזה של השלושה אנשים, אתה יודע, מפעם, של
ה... כן, זה בדיוק כמה אתה מתכוון.
אתה חייב לי 20, הנה, קח 10, קח את זה, טק, טק, טק. ה-10 דולר עבר בין כולם, אף אחד לא, זהו, עכשיו אין יותר חובות.
אין יותר חובות.
זה בועה, זה בועה, תקשיב. ואם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, יש אחת, צדיקה בסדום, שהיא לא קשורה לבועה הזאת. היא, יש לה בועה משלה, ואם נפחת אותו או מורידה את האוויר לפי מה שהיא מחליטה, ולגברת הנחמדה הזאת קוראים גוגל, שהיא מצד אחד, היא מדפיסה את ה-TPU'ים שלה, שזה הצ'יפים שלה, מצד שני, היא מייצרת היום את המודל הכי חזק, ובאמת המודל הכי חזק שיש היום בשוק, היא מציגה לכל המתחרים שלה.
באמת יש לה גם את האנשים הכי חכמים, כלומר בסוף תיקח את כל הצוותי פיתוח למול DeepMind, DeepMind הוכיחו את עצמם, בהוכחות מבחינתי לפחות,
אומר,
עם הכי הרבה סרטיפיקייטס.
ChatGPT עם OpenAI, כל כך הרבה אנשים טובים עזבו, והם עדיין מקדמים, והם עדיין עושים, אז אנחנו מבינים שטלנטים זה משהו שאפשר למצוא, אפשר לגדל, אפשר לקנות. ואם תשים לב על כל החבורה הזאת, של גרוק עם אילון מאסק, OpenAI, ומייקרוסופט, וגם AWS, הם כולם מסובבים את הכסף סביבם. שזה, גם אוראקל, סליחה, וזה יוצא מצב שאין להם הרבה כסף. כי הם תכננים על כסף קדימה. מצד שני, יושבת חברה בשם גוגל, שהיא לא רק שיש לה כסף, היא יושבת על הר שמזומנים, שליטרלי אין לה מה לעשות איתו. המקבילה היחידה של גוגל, למצ'אט עם כזה דבר, זה אפל. כולנו יודעים שלאפל יש יותר כסף במדינת ישראל, אוקיי? כאילו ברמה הזאת. אז אתה מבין שכאילו, אתה מסתכל על גוגל, וגוגל באה ואומרת, חבר'ה, אצלי יש בור בלי תחתית. כאילו, אפשר ללכת כמה שאתם, עד כמה אתם רוצים לרוץ. בוא נרוץ. כן. וכשגוגל לא בא ועושה מה מוצר, יש לה כבר ארכיטקטורה. כשאנחנו מדברים על כל המוצרים של הבית, של הרכב, של שעונים, של טלפונים, של כל הדברים, גוגל נמצא בכל מקום. OpenAI, הוא נמצא במקום הכי גרוע שאפשר להיות. אם אני משקיע ב-OpenAI, ואני חייב להגיד, לפני חודש היה איזה פודקאסט שאלו את סם אלטמן, שהמראיין שואל את סם אלטמן שאלות על המניה, זה לא בסדר, וסם אלטמן אומר לו, יש לך מניות של OpenAI? אומר לו, כן. תחזיר אותם בבקשה. אומר לו, לא, אני רוצה לקנות עוד. אוקיי? כאילו, אנשים עדיין חיים באיזו אופוריה שהולכת כל פעם משהו אחר, כי כל בן אדם שמבין, מבין קצת, רואה ש-OpenAI לא צריכים להרוויח כסף, הם צריכים לא להוציא שפן מהכובע, הם צריכים להוציא מסעית מהכובע, אוקיי? והכובע קטן. אז הם צריכים בעצם מה לעשות, תבין, המתחרות שלהם, יש להם אינפרסטרקצ'ר אדיר, לא ברמת החומרה, אלא ברמת האינטגרציה בחיי יום-יום שלנו. ביום-יום שלך יש לך את כל העוזרות שלך, יש לך את הטלפון, את הטלוויזיה, את מיליון ואחד דברים, אפליקציות. אז החברות כמו גוגל, אפל, אפילו, אתה יודע, אפילו מטה, נמצאות שמה, מייקרוסופט נמצאת שמה, זה הלחם וחמה שלהם, מה שנקרא. מצד שני, יש לך חברה שקוראים לה OpenAI, ועד לא מזמן הייתה לה אפליקציה אחת, ולפני חודש וחצי פתאום עכשיו יש לה שתי אפליקציות, אוקיי? וזהו. זה כל התוחלת של, כל התוחלת, אין לה חיבור לכל הדברים האחרים.
בעצם אתה בא ואומר, OpenAI עד מה שנקרא, היא חיה על ההייפ של להיות הראשונה בשוק הזה, שנקרא Generative AI, נקרא לו, בסטרימינג כן. גדול, נכון?
כן.
ומה שנקרא שלוש שנים לתוך, לתוך האירוע הזה שאנחנו חיים בו, שנקרא בינה מלאכותית יצרנית, ההייפ יורד, החברות הגדולות מתעוררות על החיים שלהן, נזכרות מה יש להן ומה הן מסוגלות לעשות, ובאות ושמות את הביצים על השולחן, ואומרות, הלו, חבר'ה, לא להתבלבל. OpenAI, כבודה במקומה מונח, אבל אם אתם רוצים לשחק כמו שצריך, בואו תראו מה לנו יש. ובאמת, כן. ג'מיני, שהיום הוא הפרונטיר האמיתי, מוכיח את זה. אני דרך אגב חושב שאפילו ננו בננו עוזר עוד יותר להוכיח עד כמה הוא הרבה יותר טוב מכל אחד אחר, כי היכולת הזאת של להביא את כל החשיבה המטורפת שג'מיני עושה מאחורי הקלעים, ולהוציא אותה בצורה אינפוגרפית, יש בזה כל כך הרבה רבדים מאחורי הקלעים שאנחנו, מה שנקרא, מסתכלים על זה, אומרים, וואו, מדהים, אבל זה לא, זה הרבה יותר מרק וואו, מדהים. כלומר, אני, באמת, כמות האינפוגרפיקות שהוצאתי בשבוע האחרון, אפילו סתם לכיף. אני אשכרה גיליתי, באמת, ככה, חלק מהדרך לצרוך תוכן. ליטרלי, חלק מהדרך לצרוך תוכן. אני לוקח עכשיו איזשהו יוטיוב, יש עכשיו המון סרטונים, דרך אגב, אני ממליץ לכולם לראות את הרעיון של איליה סאצקובר, אנחנו נדבר עליו גם כמה וואי, מילים. וואי. ואנחנו, כן. יש גם דוקומנטרי חדש, שנקרא The Thinking Game, של דניס מגוגל, ויצאו המון המון דברים מאוד יפים, למי שיש ככה קצת זמן בערב, ויודע לתת איזה שעה וחצי, שעתיים, לשבת ולראות סרט. אני לקחתי את זה, וזרקתי את זה לנוטבוק, ואמרתי לו, תעשה לי מזה אינפוגרפיקה, וצרחתי כאילו, אני ליטרלי צרחתי ככה את התוכן, להסתכל ולהבין, ואחרי זה כששמעתי, דברים הצטדרו לי הרבה יותר טוב, הגעתי מוכן, עשיתי שיעורי בית לפני שהלכתי לראות את הדוקומנטרים האלה.
אז אני יכול להגיד לך שאתה לא לבד.
חוויה אחרת לגמרי.
אתה לא לבד. אז תשים לב, לא פחות ולא יותר, מרק ביינוף, מנכ"ל סיילספורס, יצא פומבית ואמר שאחרי שלוש שנים עם צ'אט GPT, הוא וכל החברה שלו מדלגים בנונשלנטיות ללא פחות ולא יותר לג'מיני 3, והוא לא מתכוון לחזור. אוקיי?
ממש.
עד תתקשרו אליי, מה שנקרא. שזה לא בהכרח, בוא, צריך להגיד, זה לא בהכרח אומר שכל סיילספורס הסבירה את כל הסטאק המודלי שלה, וכולם עכשיו,
אתה יודע, בטוח. אתה יודע איזה שאלות קיבלתי בשבוע האחרון, רותם? אתה יודע איזה שאלות קיבלתי מכל מיני מנהלים שאני עובד איתם, ואנשי IT ו-AI שאני מלווה בחברות, מה הם שאלו אותי כולם? תגיד, איך אנחנו מוציאים את הדאטה מ-ChatGPT ומעבירים אותו לג'מיני? יש איזשהו כפתור כזה למשוך את האג'נט, כי כבר בנינו והוא עובד, איך אני מעביר אותו? אז אני רגע אגיד פה לכולם, כן, אפשר. נכנסים לסטינג, דאטה, מגללים עד למטה, ויש אקספורט דאטה. אפשר למשוך משם הרבה מאוד חומר שנמצא בתוך ChatGPT, ותעתיקו פשוט את ה-instructions ואת ה-knowledge
ואם יש לכם אחד או שתיים, תיכנסו ל-GPT, תעשו קופי, ותעשו פייסט בג'ם, או בפרוג'קט.
כן, תעבירו את זה לג'ם, וכן, ופשוט הרבה מאוד חברות עוברות לשם, כי התוצרים לא ניתנים בכלל להשוואה. דרך אגב, אני רק אסיים ויגיד, אני רק אסיים ויגיד, מתוך כל הסיפור הזה, כמובן שיש גם רכילויות, כלומר, מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים את זה על בסיס תובנות, אבל יש גם רכילויות, והרכילות הקיימת היום אומרת, עובדים על מודל חדש ב-OpenAI, כי ככה זה, חייבים לשים לו, והמודל חייבים, החדש הזה בועד, חייבים, הוא הולך להיקרא גרליק. גרליק זה השם, כמו שהיה לנו, את סטרוברי, נכון? אז עכשיו השם, השם קוד אז, הפנימי אז של המודל אתה, נקרא גרליק.
ועוד משתמשים של אותו מודל, תהנו מהסביבה שלכם, כי כל השאר יראו את זה מסריח, כי זה מסריח לכולם. כאילו, איך זה עובד? כאילו, מה הקטע?
אני לא יודע למה הם קוראים לו ככה.
אתה ואני צריכים לצרוך את אותו מוצר בשביל שזה לא יראה מוזר? איך, כאילו, מה הרעיון פה?
לא יודע, אבל זה כאילו סוג של כזה דיווח, אולי, לא יודע, אולי אנחנו נקבל 5.2, אולי אנחנו נקבל 5.5, אולי זה שילוב של איזשהו פורי פרי-טריינינג, אולי 6, זה לא כזה חשוב. בינינו, אני כבר, בזה עד כמה שאני יודע להגיד אחרי כל שלוש שנים האחרונות, I don't care, באמת, לא אכפת לי מהמוצר שלך, לא אכפת לי איך אתה קורא לו, אני אקח את אותו הפרומט עם אותה משימה, אני אזרוק אצלך, אני אזרוק בגוגל, ואם לא הצלחת להוציא לי תוצאה יותר טובה, תחזור כשיהיה לך בשורה חדשה.
עומר, אני רוצה להגיד רגע איזה משהו. בוא נשים רגע דברים על השולחן. בתור מישהו שעובד עם מערכות LLMים ובינה מלאכותית, צריך להגדיר רגע משהו. אם אתה מסתכל על זה, היה לנו לפני, לא יודע, לפני איזה 3 שבועות, אולי שיצא אטלס, נראה לי שיצא אטלס, ואמרת לי, רובוט, בוא תראה, בדיוק עשינו שיתוף מסך, הראית לי איזה משהו באטלס, ואז אמרתי לך, אבל הוא רושם, אמרתי לך שהוא כאילו, למה הוא רושם את הדברים האלה, ואז אמרת לי, הוא שקרן. כאילו, הצ'אט ג'י-פי-טי, הוא שקרן, הוא שקרן, הוא שקרן.
אני תמיד כאילו, מגיע בגישה של, קודם כל, רגע,
שנייה, אני בדיוק פה רוצה לשים רגע את הדבר, כי זה משהו שחשוב לדעת. גוגל, ואני לוקח אותה בתור דוגמה חיובית, לפני בערך שנה, התמיע פונקציה חדשה בתוך ג'מיני, זה כבר לא קיים היום, שקוראים לה check facts, אוקיי? check sources, check facts, check answers, כל פעם זה היה זה משהו אחר.
נכון.
והיית לוחץ על זה, הוא היה בעצם לוקח את כל מה שכתוב שם, ואז בודק את האמיתות של זה, כמה זה נכון, כמה זה שקר, אוקיי? באיזשהו מקום, בג'מיני 2, או 2.1, או 2.5, זה פשוט נעלם. זה נעלם בגלל פיצ'ר שקוראים לו guardrails.
לא רק, guardrails, גם הגראונדינג. גם guardrails וגם גראונדינג שהם חיברו את זה לתוך הזה, שני הדברים.
שנייה רגע. guardrails זה פיצ'ר. מה זה פיצ'ר? guardrails זה בעצם עוד מנוע בינה מלאכותית, מאוד 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 מהיר, אגב, מאוד מאוד מהיר, שאחרי שהמנוע בינה מלאכותית הוציא את הפלט שלו, הוא עובר עליו לוודא שאין שם תוכן מסית, אין שם משהו בעייתי, אין שם דברים שיכולים להעליב את הבן אדם, אין שם שקרים במקרה שלנו, אין שם מידע אישי. כאילו, יש פה כל מיני רשימה של דברים, ובגלל שכשאנחנו לוקחים LLM והאוטפוט שלו הוא יכול להיות מאוד 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 ג'נרי, אז אי אפשר לעשות סקריפט שאומר האם המילה הזאת נמצאת, אז, או האם המילה הזאת נמצאת. צריך להיות משהו עם קצת היגיון, אוקיי? בגלל זה יש את הדבר הזה, קוראים לו guardrails. אז בגוגל התמיעו guardrails בצורה כל כך כל כך טובה, שא' אתה מקבל תשובה ברמה לא הגיונית מהיר, מצד שני, זה הרבה יותר בדוק מכל אחד אחר. אני לא אומר שאין הזיות, כן? כאילו, OpenAI בא ואמרו לנו, זה לא שקרים, זה הזיות, אוקיי? בוא נמשיך להגיד שזה שקרים, זה נראה לי יותר נוח לנו מהבחינה הזאת.
המילה שאני אוהב היא שקרים, כן. רגע, שנייה, אבל... אחד, יש לגוגל את היכולת לעשות גראונדינג, אוקיי, שאין ל-OpenAI, כלומר בעברית פשוטה, יש לה את היכולת לבצע, נקרא לזה, אימות נתונים על בסיס ה-search engine שיש להם, שכבר עבר על כל כך הרבה דאטה באינטרנט, ובמשך 20 שנה עשה בדיקה של מה, איזה אתרים הם טובים, איזה פחות, איזה מידע אנחנו מסתמכים, איזה פחות, והדבר הזה כבר נכנס להיות חלק אינרנטי בתוך כל התהליך. הגארדריילס באמת עוזרים לשמור על המודל לא לברוח להזיות מיותרות, הגראונדינג עוזר לו לא לשקר, נקרא לזה, אם אנחנו צריכים רגע להבדיל בין השניים. ול-OpenAI אין גראונדינג, אין לו את הפיצ'ר הזה שבא ואומר, בוא תאחז במציאות, אלא הוא באמת מתבסס על ארכיטקטורה טרנספורמרים מאוד מאוד עתיקה כבר יש לומר, של מה הפרדיקציה של המילה הבאה, וזה אכן מייצר מצב שהוא הרבה יותר הוזה. ומה אני אמרתי קודם? אני אמרתי, אני תמיד לוקח אותה מנקודת הנחה שהוא קודם כל משקר לי, ולכן אני תמיד דואג שאו לך תביא סימוכין, או לחילופין, הנה התוכן שאני רוצה לעבוד עליו. כלומר, אני לא שואל אותו כמנוע ידע, אני אף פעם מסתכל על, תמיד אהבתי להבדיל בין generative engine, מנוע יצרני, לבין search engine, מנוע חיפוש. אני אעבוד על search engine כשאני מחפש את החומר, יש לי את החומר, הוא בלילה ענקית של מידע, עכשיו אפשר לעבור איתו ל-generative engine כדי לייצר ממנו משהו חדש. אז אני נגיד, לא ישאל אותו שאלה, אני כן יביא שני אקסלים שאני יודע מה קורה בהם, ואני אצליב ביניהם, כי יש לג'מיני, ל-GPT 5.1 לצורך העניין, יש לו יכולת מדהימה, ופה הוא יותר טוב דרך אגב מאחרים, לעמוד מאחורי הדרישות שנתנו לו בפרומט. כלומר, אני חושב שהיום GPT הוא אולי הכי טוב בלעמוד מאחורי הפרומטים והבקשות שהוא מקבל, בהתחשב בזה שהמידע ארוז ומוכן טוב לעבודה של LLM. אם זה מפוזר ומבולגן, אז ג'מיני נכנס פה לעניינים. כן, אבל עוד הפעם, זה מאוד תלוי איך אתה ניגש לכל המשחק הזה. בסוף כל אחד מהמודלים הוא שונה, אבל יש בסופו של יום הרבה מאוד, לפחות אני רואה את זה ב-OpenAI, ואנחנו עוד רגע נדבר גם על כל על המוח שעזב את ה-OpenAI, שגם הוא כנראה רואה את זה בצורה הזאת, אולי אני מושפע ממנו, אולי הוא מושפע ממני, אני לא יודע. אבל OpenAI נמצאת במין מצב כזה של תהילת עבר, היא מסתמכת על ארכיטקטורה ושיטת עבודה שהיא תואמת ל-2023, לא ל-2025. התובנות שנכתבו ונלקחו במהלך השנתיים האחרונות לא מרגיש שהן מיושמות כמו שצריך בתוך הטכנולוגיה החדשה שלהם, ועכשיו מה שנקרא, אם אתה לא רוצה להיכנס לעומק ואתה מסתכל רק על פני השטח, זה ניכר. בסוף אתה שולח את אותו פרומט ל-ChatGPT, אתה שולח את אותו פרומט ל-Gemini, אתה מקבל תשובה אחרת, וזה מושתת בסוף על הבפנוכו של המודל, על איך הוא חושב, איך הוא מקבל, על מה הוא מסתכל, איך הוא עובד, ופה באמת OpenAI נמצאים בבעיה, אין להם את הכסף, הם מפסידים כסף, כמו שאמרת, על כל דולר. לא באמת אבל, כי הם יודעים שעל כל דולר שנכנס הם שורפים שתיים, אז יש כסף כרגע למצב הנתון, ויש מצב שבגלל זה הם גם גנזים את כל הפרויקטים האחרים, כדי לנסות ולמקד עכשיו את הכסף למקום אחר. חברות אחרות לא מפסיקות להוציא מודלים, בין אם זה מודלי טקסט של מתחרים כמו מיסטרל, שהוציאו את מיסטרל 3 השבוע, בסדר? שהוא, אנשים פה לא מכירים אותו, לפחות לא אלה שמשתמשים רגילים נקרא לזה, שפותחים את הצ'אט ומתנסים לדבר עם איזשהו מודל AI, אבל כל מי שבונה אייג'נטים, בונה ארכיטקטורות, משתמש במגוון מודלים כדי לתת פתרונות, אשכרה מודד את העלות טוקנים שהוא משתמש בתוך כל מערך כזה, אז כן מסתכל על מודלים כאלה, כי מיסטרל מביא תוצאות מצוינות בגרוש וחצי לעומת האחרים. כל הסיפור של מולטימודליטי, כל מה שקשור לעוד יכולות, לא רק טקסט טו טקסט, אלא יכולות נוספות, אז קלוד לוקחים אותם בהליכה בכל מה שקשור לאקסלים וטבלאות, לא רואים אותם ממטר ועושים דאבל דאון על האירוע הזה. יש לך עכשיו את קלינג הסינים שהוציאו מודל וידאו שלא רואה את סורה, בסדר? היום לדעתי הדבר היחיד שיש לסורה מאחורי הקלעים זה מפיק. כלומר, המפיק של סורה בלכתוב פרומט קטן ולקבל הפקת סרטון שלמה מאוד, מאוד יפה, זה מדהים, אבל קלינג לא רואים אותם באיכות. רנווי, הוציאו רנווי 4.5, שהוא בכלל מפיל את הלסת לכל מי שאוהב שחק בווידאו, כנסו לרנווי, תראו 4.5, יש שם פוטאג' שמה שנקרא never been done, כלומר, אני לא ראיתי שום מודל שמצליח לייצר וידאו של דמות שמסתכלת במראה ומשחקת עם המראה לכל הכיוונים. יש פה צורך הבנה של העולם הפיזיקלי ברמה כל כך גבוהה, כדי לייצר דמות שמסתכלת במראה, שהוא מחזיק את המראה ביד והוא מזיז את המראה, ואיך השיקוף מסתובב שמה, זה רמה כל כך גבוהה של וידאו, סורה ממש לא נמצאת שם. אז שוב, יש סיבה שהם צורכים ומשתוללים, כי באמת OpenAI נכנסו למשחק.
אתה לא דיברת על AWS.
וראי, אני משומר לך את AWS, רגע, אני שומר את זה בשבילך. הם נכנסו למשחק שהוא כל כך מסוחרר, והם ניסו לתפוס את הכל, בסדר? הם ניסו לעשות גם וגם וגם וגם, ולהיות באמת המולטימודל הזה, למרות שאין להם עדיין את הבסיס, כמו שיש לך למתחרים שלהם, כמו גוגל, לשיחתנו, אוקיי? וזהו, זה פשוט מיינד בלואינג לגמרי לראות את מלחמת העולמות שקורית כאן, איך פעם אחת דיברנו לפני שנה איך שאופן איי הכניסו נוקאוט לג'מנאי ושלחו אותו לצד השני של הזירה, וג'מנאי יצא למקצה אימונים כמו ברוקי, ממש מדמיין את הסרט שיגיע אחר כך בנטפליקס, ואתה יודע, יצא למקצה אימונים וחזר עם עוד שרירים בשכמות, וכאילו החזיר לו ממכה מתחת לחגורה, וכאילו... זה פשוט מדהים, ומהצד יושבים כל הגורואים, שבשעה טובה, אני חושב, סוף סוף מתחילים לפתוח את הפה ולהגיד מה הם חושבים. אז בוא נדבר על AWS, ואז נרצלול משם לתוך התובנות של איליה ודניס מהשיחות האחרונות.
אז יאללה, בוא נגיד כזה דבר. נניח שאתה מתעורר בבוקר, פותח את הג'ירה שלך, במקום ה-PM שלך, מחכה לך דווקא אייג'נט בענן,
PM זה פרודקט מנג'ר, מנהל מוצר.
כן. את ה-AIM ובעיקר לא מתעייף בכלל, או פחות או יותר זה הפנטזיה של כל ש-AWS מנסה למכור לכולם ב-reinvent, שזה האירוע הכי גדול שהם עושים כל שנה. והפעם זה כבר לא עוד keynote, the art of the possible, מה אפשר לעשות, אלא ארגז כלים, וצריך להגיד, די אגרסיבי, להפוך את הקלאוד של AWS לעולם של סוכנים אוטונומיים ומנועי AI בכל שכבה, ושאני אומר בכל שכבה, בכל שכבה. אז AWS reInvent הוא כנס הענן השנתי של Amazon Web Services, 5 ימים מטורפים בלאס וגאס של keynotes, ממעלה מ-1,000 סשנים טכניים, workshops, hands-on labs, אקספו שכולו דוגמאות של AI, רובוטיקה אוטונומית, ומלא מלא דברים, עבור מי שכל מי שחי בקלאוד זה פחות או יותר הכנס ה-WWDC שלו, של התשתיות. רק פעם מקבלים את שפת הגוף של AWS לשנתיים קדימה, ואיזה שירותים הולכים לדחוף, איפה הם שוברים את המחיר, ואיפה הם מנסים לנעול את כולם עמוק, עמוק, וכן, הם ינעלו אתכם. אז, הטים של... הטים של האירוע הוא Agentic AI כמובן, ולא סתם LLM ב-API, אלא סט כלים לבניית agents שיודעים לדבר, עם שירותים ולהריץ workflow והתנהג כמו צוות פיתוח קטן בענן. סביב זה מגיעות הכרזות של מודלי אמזון נובה דרך אמזון בדרוק, וצריך להגיד תכף נגיד כמה מילים על אמזון נובה, עם טרנזיטים חדשים של טיטניום 2, שזה בעצם מנועים שהופכים לאמבדינג, לצמצום מחיר אימון לעומת GPU'ים אחרים ו-AI factories וחוות AI מנועלות שתאגידים וממשלות יכולים לפרוס בדאטה סנטרים שלהם כדי לעמוד ברגולציות דאטה רזיננסי, בלי לוותר על תשתיות AWS, כאילו on premise מה שנקרא. מתחת לשכבת ההייפ הזאת, AWS ממשיכה לטפל בכאב הבטן הקלאסי של המפתחים. מי שיודע מה זה, זה למבדה, אוקיי? שהיא מקבלת דחיפה מאוד משמעותית בשם Durable Function ולמבדה Manage Instances כדי לגשר על ה-Serverless ל-EC2. אני מקווה שכולם מבינים מה שאני אומר פה.
אני בדיוק זה תרגם רגע את מה שאתה אמרת לעברית.
זה פונקציות ספציפיות שאפשר להריץ קודים ב-AWS, כמו למבדה, כמו Durable Functions, זה הפונקציה, עכשיו זה Durable Functions.
רגע, AWS, בוא נתחיל שנייה, נעשה ריקע ב-30 שניות. AWS זה
Amazon Web Services.
בדיוק, זה בעצם, יופי, ואז מגיעים אנשים כמו רותם, שהם עכשיו צריכים לבוא ולפתח פלטפורמה אין-האוס לתוך החברה, משהו שמשתמש בשירותים חיצוניים, אבל מדויק לצרכים של החברה, זה יושב בתוך AWS, שם הם מביאים המון המון כלים, ומה שרותם מדבר עכשיו זה על כלים למפתחים, שבעצם מאפשרים מה שבעבר הם היו צריכים לשבת ולכתוב בפייתון, או לחשוב איך לזה לעשות את הארכיטקטורה, בעצם עכשיו AWS באים ואומרים, לא, זה דרג אנד דרופ כמעט, הכנו לכם את הכל, הנה הקופסה, בוא אתה רק תחבר אותה לחשמל, וזה עובד. אוקיי? אז זה מה שצריך לזכור, כלומר, מה שלפני, נגיד, 3 חודשים, היה לוקח הרבה זמן פיתוח, מחשבה, סרטוטים, חשיבה וכן הלאה, פה באים AWS ואומרים, לא, יש לנו פה את בדרוק, ויש לנו עוד כמה כלים בלמדה, ואתם תבואו ופשוט תשחקו עם זה, אנחנו נותן לכם גם קרדיטים אפילו להתחיל עם זה, אם תרצו בשקט ובנוח,
ואחרי שזה יעבוד לכם,
והמחיר, ואחרי שזה יעבוד לכם, והמחיר יהיה טוב, לא תוכלו לעזוב יותר. זה היה העברית, כן, תמשיך.
אבל זה הקונספט של כל העננים, צריך להגיד, AWS, המחיר שלה יחסית גבוה, באופן טרדישנל הוא תמיד היה גבוה. כל המתחרות, המחירים הם בחלקיות די גבוהה, יש כאלה חלקיות ב-50% פחות, יש כאלה אפילו 90% פחות. AWS נותנת שקט תעשייתי, גישה מאוד מאוד נוחה לאנטרפייז, פלקסביליטי שאין לו תחרות בשום מקום, אבל מחיר גבוה, אוקיי? מצד שני מתחרות, פחות. אז כל הדבר הזה, עכשיו הם נכנסו חזק בכל הדברים האלה, הורידו מחירים בשביל לאפשר רג, וצריך להגיד, הם עושים את זה, כי גוגל הוציאו את הרג שלהם ממש ממש לא מזמן עם ג'מיני 3, והם בעצם באים ואומרים לכם, זה בחינם, רק הסטורג' ועוד קצת דברים, תשתמשו ברג, כאילו אצלנו בענן, בקלאוד של גוגל. אז אמזון לא חיכו יותר מדי, ובאו ואומרים, גם לנו יש רג, וגם לנו המחיר לא כזה גבוה, בואו אלינו. כי רג בא ואומר, כל מידע שאנחנו רוצים לקחת, אנחנו צריכים לעשות לו אמבדינג, שזה אומר לקחת את המידע ולהפוך אותו למספרים, שאלה יודעים לעבוד איתם, מסד נתונים של מספרים, וזה לוקח המון 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 מקום. ויש פה פרוססים, ויש פה המון דברים, וחברות יש להם המון המון מסמכים להכניס לרג הזה. אז זה המלחמה, זה ה-Clash of Clans של ה-AI, ככה הוא נראה, ומי לא במשחק? עומר, מי לא במשחק עכשיו, שבא ואומרת, אני משנה, אני עושה דברים בשביל האנטרפרייז? מי? אופן AI, לא עומר, אופן AI, איפה
ברור
היא?
ברור שהיא לא במשחק.
איפה הרג שלה? איפה הוא? הרג בחמש, לא וואו בכלל, הוא צריך לשחשר אותו קצת יותר.
ממש, עוד גם פה אני אתן איזה, רג Retrieval Augmented Generation, היכולת לקחת Word או PDF, ואשכרה להבין אותו בצורה טובה לטווח ארוך, כדי לייצר שינוי בתוצר הסופי של המודל שאתם משתמשים בו.
אז בוא נגיד עוד מילה אחת,
הם לא טובים בזה פשוט.
של המודלים החדשים של AWS, וזה באמת מודלים, אני שיחקתי קצת עם הנובה, ויש כבוד, צריך להגיד, יש כבוד, אוקיי? אז מה חדש בנובה 2, שאני עוד לא יצא לי לשחק איתו, אגב, יצא ממש ממש עכשיו, עם משפחה של 4 מודלים, אוקיי? לייט לדאבל קליק על פרייס פרפורמנס, זאת אומרת, הכי מהיר, פאסט וכאלה.
כמה עולה הכי ריזונינג מהיר, מתקדם. הכי זול? אתה יודע להגיד עם כמה עולה?
אני יכול להגיד לך שהם בערך שליש מהמחיר של המודלים המתחרים שלהם הגדולים, כמו Gemini ו-OpenAI, אוקיי? קלוד, כאילו, אנתרופיק יקר, הוא תמיד היה יותר יקר, הוא תמיד גם כנראה יותר יקר, אבל מול המתחרים שלהם הוא משמעותית יותר זול.
ושוב, רגע, כשאנחנו אומרים יקר וזול, אנחנו לא מתכוונים לאיזשהו תשלום חודשי קבוע, כמו שאנחנו משתמלים לפלטפורמות של ChatGPT ב-20 דולר לחודש, אלא מדברים על שימוש בחשמל, בפועל, להתחבר ו-pay as you go, תשלום לפי כמות שימוש, לפי טוקנים.
כן. אז, איזה דברים יש לנו פה? יש לנו פה את סוניק, כדגם לדיבור, דיבור לדיבור. זאת אומרת, אפשר לדבר איתו, והוא יחזיר לכם שיחות בזמן אמת. מה שאתם אומרים, שיחות בזמן אמת בצ'אט GPT וזה, הם גם הוציאו את זה. ואומני, כמולטי מודל עמוק, שגם מייצר טקסט ותמונה, עם קונטקסט חלון ענק ויכולות עסקה של וידאו, תמונה, טקסט, וכל יחד. AWS מציינת תמיכה ב-thinking intensils, שזה כלי built-in אצלהם בענן, שמאפשר בעצם לקחת את כל הדבר הזה דרך מערכת שקוראים לה agent core, ובעצם אם אנחנו פעם דיברנו על agentים, שלכל agent יכול להיות sub-agents, אוקיי? זאת אומרת, אני אומר, אתה מנהל הפרויקט, אבל למנהל הפרויקט יש מזכירה, יש מישהו שיכול לבדוק מה יש באינטרנט, יש מישהו שיכול לבדוק בזה, יש כל אחד עם ספשלטי, אתה מנהל פרויקט מלמעלה, לא מעניין, כאילו, אני זורק עליך את העבודה, תפזר הלאה. אז מה שהם הוציאו זה את ה-agent core, שהוא בעצם סוג של master כזה, שאתה יכול לתת לו את העבודה, והוא, את ההגדרה תהיה אצלו, לחלק למי את העבודה, ולכל סאב-אג'נט תהיה באמת עבודה לעשות, עוד פעם,
זה,
AI,
זה כמעט כמו,
AWS, נגיד, כל הדברים האלה, ולחזור.
כמעט כמו לבנות את זה, נגיד, ב-N8, רק סקיילבילי, ויושב על תשתית של AWS, ומשהו שאשכרה יכול להתפתח ולצמוח, נכון?
תחשוב N8, אוקיי? שנכנס לך N8 מצד אחד, ומצד שני הוא יכול להפעיל מלא N8ים אחרים, כאילו סנריוים אחרים ב-N8. זה העניין, זה לא סנריו אחד. יש לך מוח שהוא מחשוב, שהוא הולך ומפעיל. הדבר הכי קרוב זה Q-AI, כאילו אם אתה רוצה כאילו משהו שיותר כמו, או Langchain, שפעם היינו עושים, זה היה מאוד flexibility, היום פחות עושים פרויקטים איתו, כי הוא מאוד מאוד כבד, עם המון הגדרות.
כן, Langchain זה באמת קשוח. אוקיי.
תקשיב, יש פה משהו מגניב ביותר. משהו מגניב ביותר.
מגניב אני אוהב.
נובה פורג', שזה נובלס, קוראים לזה, אוקיי? הוא שירות אופן טריינינג, שזה מגניב ביותר, שהוא מאפשר לך להתחיל מצ'ק פוינטים של נובה, אוקיי? זאת אומרת, נובה הוא בצ'ק פוינט האחרון שלו, אתה יכול לקחת את זה, לערבב דאטה קנייני שלך בשלבים שונים של האימון, אוקיי? כדי לבנות גרסאות מותנות של נובלס שרצות על בדרוק. עכשיו, לפי הדיווחים, התמחור האורגני עצמו, צריך להגיד, מתחיל ב-100,000K לשנה, אבל המטרה שלו האמיתית זה שהמודל לא תבוא ותגיד לו, תקשיב, בוא תלמד רגע, הנה סיסטם פרומט של כל המידע על הארגון שלי, אלא הוא כבר ידע את המידע על הארגון שלי, ואני כבר אדבר איתו נייטיב, ואני לא צריך עכשיו לעשות סיסטם פרומט שהוא פעם מגיב, פעם לא מגיב, יותר טוב, פחות טוב, אלא זה משהו שהוא נייטיב.
כלומר, אתה אומר בעצם, באים AWS ואומרים, נכון, בשנתיים האחרונות היו כל מיני חברות שבאו ואמרו, אנחנו נאמן לכם מודלים שתואמים את הדאטה של הארגון שלכם, תביאו לנו את המידע, אנחנו ניקח מודל, נעשה טריינינג למודל ונקבל משהו שהוא, כמו שבלומנברג עשו, בלומנברג יש להם מודל משל עצמם שהוא מאוד מוכר, מה שנקרא בכותרות, אבל לאף אחד אין גישה אליו, שמאומן על כל המידע שיש לבלומנברג אחורה.
נכון.
ואתה בעצם אומר, זהו, לא צריך חברה חיצונית, AWS עושים את זה פנימית, אנחנו יכולים לקחת, לחבר, האיש האיטי שלנו, מנהל לבטחת מידע, מנהל, כל מי שלא משנה מי עובד לי עם ה-AWS שלי, מי אחראי עליו, אני יכול להיכנס, להזין פנימה את החומרים, זה יקרה שמה, אני יכול לוותר על כל הצוות החיצוני שלי.
זה מוריד את הרף. שהיום חברות באות, ותקשיב, אני בשלוש שנים האחרונות, כמות הפעמים שאני שמעתי חברות שבאו ואמרו לי את המשפט הלא הגיוני בעליל, אמרו לי שאני צריך לאמן מודל שיהיה רק שלנו, או מודל עם המידע שלנו. ואני ניסיתי להסביר, תקשיבו, לאמן מודל זה לא רק, הנה זה המידע, הנה תעשה, הנה פה. יש פה אינג'ינירינג רציני שצריך לעשות, יש פה פרי-טריינינג, ויש פה פוסט-טריינינג, ויש פה מלא דברים שצריך לעשות,
לבנות מוח, צריך
ולא
לבנות
כולם
מוח.
יודעים לעשות את זה טוב, ויותר מזה, גם אלה שיודעים לעשות את זה טוב, נופלים הרבה, צריך להגיד.
נכון.
אבל בוא, השוס האמיתי, ממה שהם הוציאו מהדבר הזה, בכלל קוראים לו נובה אקט. עומר
מה?
תשב, אוקיי?
אני יושב.
נובה אקט מוצג כשירות לבניית אייג'נטים, שמבצעים פעולות בעולם האמיתי, כולל אוטומציה בדבדפן, עם נתון דגל, תקשיב טול, של 90% אמינות בזרימות UI אצל לקוחות מוקדמים, אוקיי? שזה מספיק בשביל לבוא לכל מי שאתם חושבים, ושיש לו משימות קבועות שצריך לעשות בדבדפן, בדברים, ויש המון חברות שיש להם מערכות לייגנסי וכל מיני דברים כאלה, ופשוט תעשה את זה. תעשה לי את העבודה
כאילו
הזאת.
כאילו אתה בעצם אומר שהם הוציאו פה סוג של RPA מבוסס בינה מלאכותית.
כן. ועכשיו כן, תקשיב אבל... שהדבר הזה יכול לבוא במושגים כמו נובה 2 שדיברנו מקודם, עם האקט שאנחנו מדברים עכשיו, ואפשר בעצם לקחת מודל שגם פועל, גם חושב, גם מבצע, וגם יכול לעבוד עם כלים מרוחקים כמו MSP'ים וכל מיני דברים כאלה. תקשיב.
מעניין
זה...
מאוד.
קמפיוטר
מעניין
יוז.
מעניין מאוד מה יהיה בדבר
הזה. קמפיוטר יוז, אבל ברמת האנטרפרייז, זאת אומרת, לא משחקים. לא, בוא תעשה לי ככה, רגע לא מצאתי, אוקיי? 90% עבור זה... שזה מצליח, תקשיב.
עכשיו אני גם רגע אגיד את זה לכל מי שלא יודע, בסוף AWS היא התשתית של האנטרפרייז העולמי, אפילו המדינה שלנו, מדינת ישראל הקטנה, בסוף מי שיושב לנימבוס, שזה בעצם הענן של, של מדינת ישראל, מי שזכו במכרז זה AWS וגוגל.
כן,
נכון. כלומר, אם הם יודעים להביא את הדבר הזה, זה אומר שזה אשכרה נכנס כבר מחר בבוקר כמעט, כמובן שיצטרכו לאשר את זה בצד ה... נקרא לזה האתי, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, כנראה לא אתי, אבל יצטרכו לאשר את זה. לא, אני אומר, זה לא אתי, טעות שלי, אבל יצטרכו לאשר את זה ברמה, נקרא לזה, של טראסט. אוקיי, טראסט למול המערכת הזאת, אבל זה אשכרה יכול מחר בבוקר להתחיל לפעול למערכות לגאסי ממשלתיות, כאילו, זה לא איזשהו סטארט-אפ שמה שאנחנו מדברים עליו, זה לא איזשהו רעיון שמישהו פיתח שם בצד ועכשיו לך תמכור את זה. לא, אנחנו מדברים על פאקינג AWS, זה כאילו התשתית של חצי מהעולם הזה עד לרמה של מדינות. אז כן, המשמעות של זה היא מאוד 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 גדולה, עד רמת העובד,
אז בשבילך,
העובד הפשוט.
נכנסתי לאתר של בדרוק ובדקתי אם המודלים של נובה 2 זמינים בתל אביב. אוקיי? כי יש לנו אינסטנס בתל אביב. הם זמינים בתל אביב.
מדהים.
הם זמינים בתל אביב.
אז זה אומר שזה אפשרי.
עכשיו, אוקיי, אם מישהו שואל כמה זה עולה, מעניין. אז סתם שנבין, AWS מתמחרת מודלים לפי 1,000 אינפוטים ולא מיליון, אז זה 0.0003 סנט ל-1,000 טוקנים, אוקיי?
יפה, זה גרוש וחצי.
רותם. שזה יוצא 30 סנט למיליון טוקנים. אנחנו מדברים אינפוט, בדרך כלל במנועים הרגילים זה $5, אוקיי?
כן.
פורציות.
יפה מאוד, אז זה גם, מה שנקרא, גם הופך להיות זול ברמה שזה פשוט, אין שום סיבה לא לעשות את זה. תשמע, כן. רותם, אנחנו חייבים להתקדם, כי הזמן שלנו קצר, יאללה. יש לנו מלא דברים, וגם ככה בחרנו אותם בפינצטה, כי יש תומש כן. דברים. אני רוצה לדבר איתך על איליה סוצקובר, אבל רגע לפני שאנחנו נכנסים לזה, איליה סוצקובר מדבר על העתיד, אני רוצה להתחיל רגע מהעבר, והעבר של הבינה המלאכותית, חונה בתכלס, בדיפ מיינד. מבחינתי, שם הכל התחיל. כלומר, דיפ מיינד הם הראשונים שבאו ועשו משהו שנראה אחרת. אלכס נט,
אתה לוקח אותנו לשם?
לא יותר מדי עד לאלכס נט, אבל אני כן אקח אותך לאיש מפתח, כי אלכס נט זאת הפלטפורמה, זה לא בן אדם. אנחנו ניקח אותך לבן אדם אמיתי, הבן אדם הזה נקרא דמיס אסאביס, שהוא מהפאונדרים של גוגל, ויצא באמת דוקומנטרי ממש ממש מדהים על הבחור הזה, שהוא יצא איכשהו בתזמון מדהים עם איליה. ודמיס מדבר על העבר, ואיליה מדבר על העתיד, ולראות את שני, גם את הדוקומנטרי הזה, וגם את הפודקאסט של איליה, בעצם מייצר איזושהי נקודת מבט מהצד שלנו, של ממש, אתה יכול לראות טיימליין של חשיבה, של אנשים, אני מעריץ אותם, בסדר? אני באמת ברמה האישית מעריץ אותם, אני חושב שזה האיינשטיינים של דורנו, ואפשר לראות איזשהו שינוי חשיבתי בתוך מה שנקרא תחום הבינה המלאכותית, מאז ועד היום, ואני לא הולך אחורה למקום של האניגמה, בסדר? זה לא שמה.
אוקיי. Okay.
דמיס, למי שלא מכיר אותו, בעברו כילד הוא בכלל היה שחקן שחמט מקצועי, הוא בגיל צעיר מאוד זכה בתחרויות שחמט, והוא מתמטיקאי דגול, ובאיזשהו שלב בקריירה הוא ממש סירב להצעה מפיטר טיל, של איזה מיליון פאונד או משהו כזה בשביל ללכת לאוניברסיטה, מתוך איזושהי מחשבה על לעשות משהו אחר. תוך כדי חוויית השחמט הזאת, ההשראה לדיפ מיינד, שהיום עוד פעם לדעתי זה המקום הכי מדהים שקיים על הגלובוס הזה, ההשראה התחילה ככה להתסתובב אצלו בראש, וגרמה לו להבין ש-AI קיים בצורה שהיא אחרת, כלומר המושג הזה שנקרא בינה מלאכותית, שעד היום דיברו עליו, מה שאתה אומר אלכס נט, הוא משהו אחר, זה כוח שהוא נראה אחר. הם ידעו שאף אחד באקדמיה לא יתמוך בדבר הזה, שנקרא בינה מלאכותית, ולכן הקימו חברה. האמת שפיטר טיל הפך להיות משקיע, כמובן, בחברה הזאת, ביחד עם עוד הרבה אנשים, בחברה שנקראת דיפ מיינד, ומאוד מאוד מהר יחסית, החברה נרכשה על ידי גוגל. כלומר, היא התחילה כחברה עצמאית בפני עצמה דיפ מיינד, ונרגשה על ידי גוגל בסכום של 400 מיליון פאונד, אבל היא נשארה להיות מנוהלת על ידי עצמה בהדקווטר שלהם בלונדון, ולהתרכז אך ורק במחקר טהור, שקונספט שלו זה לייצר בינה מלאכותית, ולמנוע את השימוש של הטכנולוגיה הזאת בכל מה שקשור לצבא. כלומר, היה אג'נדה מאוד מאוד ברורה של AI שהולך לכיוון הזה. התכנים שהמשימה המרכזית, קודם כל, הייתה מכונת למידה כללית ראשונה בעולם. כלומר, גם אז שהקימו את דיפ מיינד, הגישה הייתה בוא נבנה AGI, אוקיי? בשביל לייצר איזשהו כלי אולטימטיבי לפתרון בעיות מדעיות בעולם החדש. כלומר, אף אחד לא ציפה לפתור עכשיו את הבעיה שיש לכם עם תיאום חשבוניות מס. זה לא היה המטרה בשבילי שדרכה התחילו לייצר AI. המחשבה הייתה למידה על מכונה כללית אולטימטיבית כזאת למחקר, וזה היה איזשהו רגע באמת קריטי בדבר הזה שנקרא מעבר לתוך הבינה המלאכותית. התחילו כל מיני משחקים וכל מיני אימונים שבסוף בסוף בסוף הובילו לאיזושהי נקודת קצה שנקראת נקודת מפנה, לא נקודת קצה, נקודת מפנה שנקראת אלפא גו. אלפא גו זה היה הרגע הזה שבעצם הם הצליחו לקחת איזשהו AI שניצח את אלוף העולם במשחק גו, משחק סיני, שזה כמו שחמט, רק פי 7,000 יותר מסובך וקשה. היה שם איזשהו רגע שכולם מדברים עליו, שה-AI החליט להזיז שחקן על הלוח, שכל המומחים העולמיים לא הבינו בכלל מה הוא עושה, ממש לא הבינו למה הוא עשה את המהלך הזה, זה היה מהלך של 1 ל-10 מיליון שתהיה סיבה לעשות את המהלך הזה, ואכן אלפא גו ניצח, ופה באו בעצם ואמרו, אוקיי, שיט גוז קרייזי, כאילו דברים הולכים להשתנות ולהשתגע מכאן והלאה. הרבה עבודה על אתיקה ואחריות נכנסו לסיפור הזה, ונקודת המפנה הבאה הייתה קיפול חלבונים, קיפול חלבונים באלפא פולד, ככה זה נקרא, ושם היה חזון אמיתי לפתור את בעיית קיפול החלבונים, שלא ניכנס אליה. בסוף זה קרה, הצליחו לחזות במדויק מבנים של 26 חלבונים מתוך 43 בקטגוריות קשות מאוד, שוב, וזה היה סוג של כמעט מתנה לאנושות, נקרא לזה, שהתחילה להגדיר את הקונספט של בינה מלאכותית. כשאני אומר הקונספט, אנחנו מדברים על הטרנספורמרים, אנחנו מדברים על איך בינה מלאכותית חוזה קדימה, עושה איזשהו תהליך פרדיקציה של הטוקן הבא, והטוקן זה בעצם במילים אחרות אובייקטים, כל אובייקט באשר הוא, ומאז ועד היום אנחנו הלכנו באיזשהו קו של איך בינה מלאכותית אמורה להיות. Shit goes in, shit goes out, לחילופין מידע טוב עושה pre-training, pre-training מייצר איזשהו מודל, תהליכי embedding יפים שמחזקים את ההקשרים הסטטיסטיים בתוך סך המילים הקיים, בתוך איזשהו vector database, אותו הולכים וממשיכים לאמן על מיליארד פרמטרים כדי לחזק הקשרים סטטיסטיים, ומשם שוב פעם אנחנו מתקדמים קדימה. ואיליה סאצקובר, אחד המקימים של OpenAI, אולי המקים האמיתי, כשסר סם אולטמן הוא מנכ״ל עם חזון ויכולת מכירה פנומנלית, איליה היה המוח שאשכרה חיבר את הדברים מאחורה וגרם לדברים לקרות, עזב את OpenAI לפני שנה וחצי, אני חושב כמעט, נכון? אחרי שהיה שם איזשהו דרמה יפה, והלך והקים חברה משל עצמו שנקראת SSI, סופר סייף אינטליג'נס או סייף סופר אינטליג'נס, לא זוכר אם הסופר או הסייף מגיע קודם, ובשבוע האחרון הוא עלה בפעם הראשונה, אני חושב, מאז כל העזיבה ומאז כל הדרמה, לפודקאסט פתוח וחושפני על כל הדעות שלו והאמונות שלו, וזה אירוע מעניין, כי הוא לוקח את כל מה שאנחנו ידענו וכל מה ששמענו וכל מה שדיפ מיינד עבדו עליו, ופותח איזושהי כמעט מלחמת חזונות, אפשר לומר, לאיך בינה מלאכותית בכלל אמורה להיות, להיראות ולהרגיש. אז הגישה הרווחת בסופר סופר מהיר אומרת, מודלים גדולים יותר, עובדים טוב יותר. עסקים יכולים לפרוח גם אם המחקר הבסיסי תקוע, וכלומר יש ערך כלכלי עצום בתוך הדבר הזה שנקרא AI, גם אם הוא עדיין לא מושלם, והמטרה הנוכחית שלנו היא פריסה דרגתית ובטוחה. כלומר, לאט לאט שחרור הדרגתי של מודל, למידת הסיכונים שלו, ואז למידה מתמשכת על איך אנחנו עושים את זה בצורה שהיא בטוחה. אוקיי, וזו גישה שהיא נשמעת די בסדר, כלומר, היא נשמעת פרית, נקרא לזה. אבל החזון של איליה הוא לגמרי אחר. הוא אומר, המודלים הנוכחיים גאונים במבחנים ומטומטמים במציאות. הוא כאילו, איליה בא ואומר, אתם עובדים לא נכון, אתם חושבים לא נכון. איך יכול להיות שאתם זורקים את כל המודלים האלה, ויש להם IQ של איזה 150, ויש להם איזשהו יכולת מטורפת להביא את כל המודליות זהב, בכל אולימפיאדת הקוד והמתמטיקה ו-whatever, והלכה למעשה, בסוף לוקחת את זה רואת חשבון או רואה חשבון, זורקים פנימה את האקסל שלהם, והם אומרים לו, אני לא יודע מה אתה רוצה שאני אעשה מפה. לא מבין כאילו מה אתה, על מה אתה מדבר. איך יכול להיות שיש מודלים כל כך חכמים על הנייר, ובפועל כשרוב האנשים משתמשים בהם, הם כל כך מטומטמים.
צריך לקחת בחשבון שאיליה מגיע פה מאיזשהו פוזיציה, יש לו חברה, הוא גייס מיליארדים של דולרים, עד היום הוא לא דיבר, לא אמר, אפילו לא אומר מה החברה עושה מחוץ מזה, דברים מאוד מאוד גדולים כאלה, וכשהוא בא והוא רוסם, הוא פורס את המשנה שלו בצורה כזאת, הוא מדבר גם למשקיעים שלו, ולאנשים שהולכים אולי לקנות את השירותים שלו. צריך לקחת בחשבון שאיליה הוא בן אדם מבריק, הוא בן אדם גאון, אבל זה בן אדם שמסתכל רק למטה, אוקיי? הוא, כשהוא מסתכל למטה, הוא מסתכל על כל הפרצלציה של ה-AI, והוא רואה דברים מאוד מאוד מעניינים, צריך להגיד את זה, ברמת הזה. כמו שאמרת, שמודלים עצמם יכולים להיות גאונים במבחנים, איך להתנהג, הוא קרא לזה אידיוטים מועילים, אוקיי?
אידיוטים מועילים.
אבל, אבל טען שהמודלים מכלילים באופן דרמטי גרוע יותר מבני אדם, ונכשלים במשימות חדשות ש... אני גם אוהב את זה. נער מבריק באופן סביר לא היה נכשל. כמו לדוגמה...
נער מבריק באופן שלי, סביר.
הבן כן. שלי לא יודע לנהוג על אוטו, אבל אני אכניס אותו לאוטו. אנחנו, אתה יודע, אני אראה לו, אני אגיד לו במילים, כמה מילים, הוא יצליח לנסוע באוטו.
כנראה, זאת אומרת, כן.
מעולם לא עשה את זה, עד הרגע שהוא עושה את זה, יש פה פער נורא נורא קצר אצלנו כבני אדם, ואנחנו מסתכלים על מכונות של LLMים, שהם נבנו בדמותנו, צריך להגיד את זה, בקטע האלוהי של הדבר הזה, אז הם צריכים להיות יותר דומים אלינו, וללמוד גם לא כשאין. נכון, אז זה לא שם.
אז באמת אליה אומר שעידן הסקיילינג הזה, שהסקיילינג הזה שבו עבדנו עד עכשיו, של לייצר איזשהו כל הנתונים שבעולם, הנתונים אזלו. נגמרו נתוני האימון מעבר לעוד דאטה וכוח חישוב.
גוגל יצאה בהצהרה, גוגל, האנשים של בגוגל יצאו בהצהרה ואמרו, זה לא נכון, עיין ערך GPT, ג'מיני 3, אוקיי? ג'מיני 3 זה איפכא מסתברא, שכל מה שאיליאס הצובר אומר, אוקיי? גם סקיילינג לא הגיוני, גם הרבה יותר חכם, גם חכם במקומות שאנחנו לא מצפים. צריך להגיד, אנשים עזבו את OpenAI, 200 מיליון אמרת, ועברו לג'מיני, לא בגלל שיותר חכם, בגלל שבאורך הזמן שאתה עובד עם מודל מסוים, ואני לא מבין למה שאנשים עובדו עם מודל אחד, אבל הם עושים את זה, הם מקבלים את הדפקות שלו. הוא תמיד דופק לי פה, הוא תמיד קורא לזה ככה, הוא תמיד עושה זה, בסדר, פה ושם, ואז אתה נכנס למודל אחר, אין לו בכלל את הדעויות האלה, אין לו בכלל את הדברים, יש לו קצת דליצ'ים אחרים, אבל אין לו בכלל את הדברים האלה, ואתה אומר, וואו, זה מדהים, לא צריך לספול, בוא נעבור. אז אני חושב שג'מיני 3, זה הדרך האולטימטיבית לבוא ולהגיד, יש פה עוד סקיילינג, וגוגל גם באה ואומרת, הג'מיני 3,
כן, אבל רגע, השאלה היא...
זה אחד המודלים הכי גדולים שהיו אי פעם.
הוא מודל ענק, אבל השאלה אם אתה לא מגיע כבר כמעט מה שנקרא למיצוי הלימון, אתה כבר כמעט לא סוחט אותו עד הסוף. כי איליה בא ואומר, זה לא שאתה לא תוציא תוצרים טובים ממודלים שעשית עליהם אימון מכל המידע שבעולם, אתה כן, אבל המטרה האמיתית היא להגיע לכזה שהוא לומד על, ופה יש בעיה. ואני רוצה רגע לדבר על הבעיה שאיליה העלה, שהיא, הוא לא, אני לא הבנתי אם הוא נתן על התשובה, הוא לא נתן איזושהי תשובה, הוא כנראה לא יודע עדיין דרך אגב, ואולי שם כל המחקר של ה-SSI מסתובב. הוא מספר על בחור אמיתי, בן אדם אמיתי, שנפגע במוח שלו. ממש קיבל היה עבר איזושהי תאונה וקיבל פגיעה מוחית, והפגיעה המוחית הזאת בעצם שיבשה לו, לאותו בחור, את כל הדבר הזה שנקרא רגשות. הוא לא מרגיש בצורה מי יודע מה, אוקיי? עכשיו, כל השאר נשאר רגיל, כלומר, תשים אותו במבחנים על הנייר, הוא כתב, הוא פותר את המבחן, הוא זוכר את המידע, הוא יודע לקרוא, הוא יודע ללמוד, הוא יודע לשנן, הוא יודע לקבל מבחן, הוא יודע לענות על המבחן למול המידע שהוא שינן. הוא הצליח לעשות את זה, זה לא הייתה הבעיה. הבעיה שנוצרה מתוך הפגיעה ביכולת נקרא ביכולת הרגשית שלו, בכלל הייתה במקום של קבלת החלטות. כלומר, אף על פי שאותו בחור הצליח לענות על מבחנים בצורה מאוד מאוד יפה, כאשר הוא היה יוצא לעולם האמיתי ומגיע לסופר, וצריך עכשיו להחליט בסופר את מה לקנות, וכאילו, מה המשמעות של זה קדימה. פה הוא היה נתקע והיה יכול לבזבז שעות על קנייה בסופר. כלומר, מה בעצם איליה אמר פה, וזה מאוד השפיע על השיטת חשיבה שלו של איך היה אמור להיות, הוא אומר, גם אם למדנו את כל המידע הקיים, וגם אם לא למדנו את כל המידע הקיים, המידע הקיים הוא קיים, הוא שייך לעבר. תוכל להקיא אותו מחדש על דף נייר, תוכל לכתוב אותו בצורה שהיא מעניינת או פחות, בתקציר או בהערכה. אבל כדי באמת לחשוב קדימה, כדי לתכנן קדימה, כדי לקבל החלטות, יש פונקציות שעדיין לא קיימות בכלל בתחום הזה שנקרא בינה מלאכותית. כלומר, יש פונקציות של רגש שאנחנו בתור בני אדם מפעילים אותם. מין תחושת בטן אנחנו אוהבים לקרוא לזה, בסדר? נכון. שאתה בא ואומר, אני הולך לעשות בסדר. שיתוף פעולה עם הבן אדם הזה, או אני לא רוצה לעבוד איתו, או אני כן מקבל אותו לעבודה, או אני לא... שהם לא קשורים בהכרח לנייר הכתוב או לרקע שהוא הביא אותו, כי משהו בתחושת הבטן מרגיש לנו נכון או לא נכון, מרגיש לנו כן ללכת לפה או ללכת לשם, ודרך אגב, זה משהו שהוא משתפר ונלמד ונרכש. אתה אולי נולד עם חוש טוב יותר לתחושות בטן נקרא לזה, אבל ככל שאתה מתקדם ומתמקצע ולומד וחווה ומכיר עוד אנשים ומכיר עוד פרסונות, גם התחושת בטן הזאת משתפשפת ומשתפרת. ואת התחושת בטן הזאת עדיין לא הצלחנו להביא לבינה מלאכותית, ולכן אנחנו תקועים ביכולת הזאת, ובגלל זה איליה אומר, עוד דאטה...
לגישתו.
לא, לגישתו, כמובן, לגישתו, לא תעשה את השינוי הגדול, כי יש פה חלק שהוא תמוע אצלנו כבני אנוש, שעדיין לא הצלחנו להבין איך אנחנו מעבירים למכונה, כדי שהיא תוכל לקבל החלטות אמיתיות, בהסתכלות קדימה.
אז אני רוצה להגיד כזה דבר. אני נורא נורא נהנה מהדברים האלה. אני נורא אוהב שאנשים בתעשייה לא מסכימים אחד עם השני. אני חושב שהתעשייה שנמצאת במצב, במקום מאוד מאוד טוב, כשהם לא מסכימים אחד עם השני. זה קריטי שלא יסכימו אחד עם השני, כי כל אחד צריך למשוך לכיוונים שהם קצת שונים. כל אחד צריך לראות את העולם קצת אחרת. אם כולם היו אותו דבר, הם מקבלים את אותו המוצר. אוקיי? תחשוב על זה ככה. אז באיזשהו מקום חשוב שהדברים האלה נראים אחרת, חשוב שהדברים האלה נראים שונה, ואני חושב שאחד הדברים שהוא אמר, שאני מאוד מצדיק אותו, שהתעשייה עצמה נכנסה לעידן המחקר, the research age, שבו הפריצות דרך הם דווקא ממקום האלגוריתמי שלו, וטכניקת למידות הרבה יותר חכמות, מאשר כל העניין של כוח מחשוב גולמי. כוח מחשוב עדיין לא ייעלם, זה עדיין חשוב, זה עדיין קריטי. אבל דיפסיק שמה לנו על השולחן, את האמת שאפשר לעשות גם אחרת, אפשר לחשוב כאילו על דברים אחרת, אפשר לקחת פחות ולקבל יותר, ואני חושב ממש. שזה איזשהו אירוע שאפשר לסכם על כל הדבר הזה, שיש לנו עוד הרבה הרבה דברים שאפשר לעשות בעולם הזה של LLMים, איך לשפר אותם, מה לעשות איתם,
ממש.
ואיך לדחוף אותם קדימה.
באמת, אנחנו רק התחלנו, ואני רוצה לסכם פה את הפרק שלנו בדיוק על הדבר הזה. אם רק התחלנו את המסע של העולם בדבר הזה שנקרא בינה מלאכותית, אז מה באמת, איך אנחנו באמת עוזרים לייצר את השינוי? כל אחד ואחד מאיתנו, איך אנחנו יכולים לעשות משהו אחרת? ואני רוצה לדבר איתך על מה שנקרא לו מיומנויות הליבה, של הבינה המלאכותית.
כן.
יש לי, ואני חושב שזה התפתח, נקרא לזה בחצי שנה האחרונה, נוצרה לי אלרגיה, אוקיי? אלרגיה על כל הקורסים וההדרכות שמדברות על כלי בינה מלאכותית. עכשיו, אני לא אגיד שאני חף מפשע.
תעצור את מה שאתה עושה, אתה חייב
לא
ללמוד
רגע...
על הכלי החדש של גוגל. זה מטורף. כן. אתם לא מבינים, זה הדבר הכי גדול. תעזבו הכל, אם למדתם היום משהו, בזבזתם כסף. עצרו, כן. תסתכלו, תראו, זה הדבר הכי גדול בעולם, זה מטורף.
בדיוק, כל הרעש הזה, בדיוק הרעש שאנחנו שומעים בלינקדין ובפייסבוק ובטיק טוק ובטוויטר, זה עושה לי אלרגיה. ובסוף אני מכשיר ומלמד גם על כלים של בינה מלאכותית, כי בסוף אנחנו צריכים לעמוד לעבוד על הכלים האלה, אבל אני גם קורא לזה באותה נשימה מלכודת הכלים. מלכודת הכלים היא כזאת שבאה ואומרת לך, אתה רוצה להיות מומחה AI, אני לא משנה באיזה צורה תגדיר את המומחה הזה, אבל לענייננו כולנו מבינים על מה אני מדבר. בוא, יש לי קורס ענק ומטורף, אני אלמד אותך איך לשלוט בכל הכלים הכי חשובים, בוא תלמד 20 כלים ב-20 ימים, ותהיה תותח על מהחלל, ותתקבל לכל עבודה שאתה רוצה, כי כולם ירצו לגעת בך. והדבר הזה הוא טעות מהיסוד שלה, ואתה אל, כן, בוא תלמד 20 כלים ואתה אל. זה טעות מהיסוד שלה, שבאמת, שפשוט ממסגרת ומכניסה את מי שעושה את זה לתוך... אולי הוא ירגיש טוב עם עצמו ביומיים הראשונים, אבל בעוד חצי שנה הוא יהיה יותר לא רלוונטי מכל אחד אחר. יש לי מנטרה כזאת שאני אומר מאז שמישהו מוכן להקשיב לי, אני אגיד את זה ככה, שאני אומר, הדבר הכי פרקטי בבינה מלאכותית זה תיאוריה. כלומר, אם אתה מבין את התיאוריה, אתה מבין בינה מלאכותית. אם אתה חושב שאתה לומד כלים, אתה לא מבין בינה מלאכותית. ואני רוצה לתת את חמשת עמודי התווך למה זה ללמוד ולהיות באמת טוב בבינה מלאכותית, כדי א', גם להבין את מה שקורה ואת החדשות האלה שאנחנו מדברים עליהן, ולמה רותם ואני עושים פרקים מהסגנון הזה, על מה איליה אמר ומה אמר דניס, ואיך הם חושבים ולמה הם חושבים, ואיך AWS שינו את התשתית הפנימית שלהם, ואיך זה הולך להשפיע ליטרלי על מדינות, לבין כל שאר הדברים. אז ככה, חמשת עמודי הטווח, הראשון שאני חושב שכל אחד צריך להתמקד ולהתמקצע בו, שזה יהפוך את מי שידע את כל החמישה האלה, באמת להיות טובים בבינה מלאכותית, נקרא לזה אסטרטגיית AI, אוקיי? היכולת לזהות איפה AI יכול להשתלב, ואיפה הוא לא יכול להשתלב. AI לא נכנס בכל מקום, AI זה לא הפתרון בדרך כלל לרוב המקרים. ברוב המקרים הפתרון הסקיילבילי יהיה סקריפט שיודע לרוץ אוטומטי ובלי לקבל יותר מדי החלטות, כי השגרת עבודה היא מוגדרת ומאוד ברור מה input-output שצריך להיות, ואז לא בהכרח צריך אינטליגנציה, צריך פשוט אלגוריתמיקה וסקריפט מאוד מאוד ברור. אז אסטרטגיית AI לשלוט בזה כאסטרטג, מה שאני אומר עכשיו, זה רלוונטי לכל אחד, לא למי שיושב באסטרטגיה של הארגון. זה כל אחד שאשכרה עובד עם מחשב, חייב להבין מה זה אסטרטגיית AI, איפה הוא מנצל את זה, איך הוא בוחן את זה, ואיך הוא מחליט שזה לא מתאים וזה לא הפתרון. הרבה יותר קשה להגיד AI זה לא הפתרון מאשר זה כן. בטח בהייפ שקורה היום ובכל הרעש שיש מסביב. אז לשלוט בדבר הזה שנקרא אסטרטגיית AI זה קריטי להצלחה. הדבר השני זה פרומפטינג. כן, prompt engineering או context engineering, תלוי מאיזה קו אתם תרצו להסתכל על זה, הוא קריטי, והוא קריטי לא מהמקום של אם אני כותב לו בבקשה או סליחה, או אם אני כותב את ההנחיה לביצוע בהתחלה או בסוף. הוא קריטי כי כל מודל AI נראה אחרת, כי prompt שאני כותב ל-ChatGPT לא נראה כמו prompt שאני כותב ל-Gemini, לא נראה כמו prompt שאני כותב לקלוד, מתוך הבנה שהאינפוט והאוטפוט הולכים להיות אחרת לגמרי. כלומר, prompt engineering וcontext engineering נבנה מראש ובראשונה בכלל על מה התוצר שאני רוצה לקבל, לאן אני חותר, והתוצר פה הוא לא ה-100% סוף משימה, אלא הוא שלב הבא בתהליך שלי בשביל להתקדם יותר מהר בתור המסוגלות שלי לקבל החלטות. כלומר, אני חותר ל-20% תוצר, לא ל-100% תוצר, וזה מגדיר משמעותית את הדרך שבה אני מכין את הקונטקסט, ואיך אני כותב את הפרומפט, ואיך אני מבקר את התוצאה הסופית, כדי לבחור באיזה מודל אני בכלל משתמש בתהליך הזה. אז prompt engineering הוא להיות הרבה יותר מהנדס מפרומטר, אוקיי? מהנדס של התהליך. הדבר הבא, העמוד השלישי שלנו, זה בכלל, יש לנו נקרא, אולי אמרתי את זה גם בשילוב עם הדברים, אינטגרציה בזרימת העבודה. איך לעצב תהליכים שבהם AI הוא חלק אינרנטי ולא תוספת צדדית. כלומר, אנחנו נכנסים לעולם שבו הטכנולוגיה מושתתת בינה מלאכותית. רותם הסביר לנו בצורה מאוד מאוד מורחבת על איך AWS מכניסים את נובה להיות חלק מתוך הדבר הזה שנקרא תשתית. תשתית שאני רץ עליה, תשתית שאני שם את הטאטה שלי עליה והיא מאמנת מודל שמותאם אליי בצורה תשתיתית ברורה. כלומר, אינטגרציה בזרימת העבודה זה לא רק אני פה אשתמש ב-ChatGPT כדי לנסח טוב יותר את המייל שלי ואחרי זה אני אשים אותו בצד, מה שאנחנו לומדים כשאנחנו לומדים לעבוד עם כלים, אלא איך אני מכניס את זה ברמת האג'נט, אג'נט שחי בתוך הסביבה הארגונית שלי כשאני יושב ובונה את הדבר הזה שנקרא סביבה ארגונית ותוכנית עבודה ל-2026 או תוכנית עבודה עד סוף 2030. תוכנית עבודה עד סוף 2030 לא כוללת שימוש בג'מיני, היא כוללת שימוש בתשתית בינה מלאכותית כדי להריץ את כל הדאטה של המרלוג, לצורך הדוגמה. הרביעי שלנו זה הערכה ביקורתית, זה משהו שאנחנו צריכים לפתח, ללמוד להבין אותו, להיות ביקורתיים, להשתמש בשיקול דעת וטעם אישי כדי להעריך את האיכות והתוצרים של הבינה המלאכותית לאורך כל השלבים שלה, מה שדיברנו עליו לפני רגע, שלא קיים, ממש תחושת הבטן הזאת, שאומרת האם ה-AI הזה יהיה טוב ורלוונטי פה, והולך להזיז את המחט, או תחושת הבטן שבאה ואומרת לא, אני צריך פה בן אדם, או לפחות לגשת בגישה אחרת, זה קריטי וזה רץ לאורך הדרך, וזה משהו שנבנה תוך כדי עשייה, ותוך כדי דחיפת ידיים לבוץ, ובדיקה ונפילה והתנסות מחדש, לא מתוך בוא תלמד מה קלוד יודע לעשות, ואיזה יופי אני מייצר דמות עקבית במיד ג'רני, זה לא שם. והדבר האחרון והכי קריטי, אתיקה ובניית אמון. הבנה של ההשלכות האתיות ועיצוב שימוש בבינה מלאכותית ייצרו אמון של המשתמשים ושל העובדים שלכם לטווח הארוך, ואשכרה יעשו ארגון מונע בינה מלאכותית. ארגון מונע בינה מלאכותית לא מגיע מלבוא ולהגיד, קניתי GPT או Gemini לכל הארגון, הוא מונע מתוך מקום שבו העובדים עצמם סומכים על הבינה המלאכותית בצורה כזאת, שאם הם לא עושים את התהליך שלהם עם בינה מלאכותית, הם אשכרה באים ודופקים בדלת למי שאחראי, ואומרים לו, תשמע, צריך לשבת ולחשוב מה עושים כאן, זה מתנהל בצורה ישנה, ולא ככה זה אמור להיות. אני אסיים את הפיץ' הזה, בלהגיד שמי שאין לו איזשהו מסמך מדיניות של בינה מלאכותית בארגון, ולדעתי רותם, אנחנו דיברנו על זה לא פעם, פשוט טועה ומטעה את כל מי שקיים בארגון. מסמך של מדיניות ואותם guidelines, guard rails, whatever, שהוא מסמך ברור שמסביר איך ומה מותר לעשות, זה בעצם לא מונע מאנשים לעבוד על AI, זה פותח playground שלם של אזור משחקים שבו כן מותר להם להתנסות ולטעות. כשאתה מגדיר מראש מה מותר לעשות ומה, או יותר חשוב אפילו מה אסור לעשות, זה משאיר את כל האזור של מה מותר במקום של בוא תתנסה ותלמד, ויש לך את יש לך בקאפ מהצד שלנו, זה בסדר מה שאתה עושה. כשאתה בא ואומר, אין לי מדיניות, הבלבול וסימן השאלה הוא כל כך מפחיד, שאני בתור עובד, זה בכלל לא שווה לי להתעסק בזה, תעדכן אותי כשיהיה לך משהו חדש לעדכן, עד אז אני לא אשים את עצמי על המוקד בתור מישהו שעשה טעות. אז זה לפחות מהצד שלי, רגע, אחרי כל השיחה מהסופר מעניינת שהייתה לנו היום, על חמשת המיומנויות האמיתיות שצריך לייצר לבינה מלאכותית, בין אם ג'מינאי ינצחו במרוץ, בין אם ChatGPT יתפסו על עצמם, ובין אם בכלל זה יהיה נובה שהולך לשנות את המשחק, זה לא באמת אמור לעניין אותנו, במשחק שאנחנו נמצאים לתוכו כמה, שנתיים וחצי, שלוש, דבר הזה שנקרא Generative AI, ההסתכלות שלנו היא הסתכלות ארוכה, היא לפחות בטווח הקצר המוצחה להיות עד 2030, לא 2026, ואלה הם חמשת המיומנויות שאם אתם לא מוצאים שמלמדים אותם בקורס שאתם לוקחים, וקריטי לקחת קורסים וללמוד את זה, אל תיקחו את הקורס. תכנסו ל-ChatGPT או ל-Gemini ותבקשו ממנו ללמד בעצמכם.
אני רוצה להיות אל, הבטיחו לי אל.
הבטיחו לי להיות אל, ממש ככה. וכנסו ל-Runway. ארבע וחצי, זה בלי קשר לכלום, הוא פשוט לא נורמלי.
זה שווה, ממש.
יפה.
טוב, הגענו לסוף התוכנית, אני רוצה להודות לכם שהזנתם לנו עד עכשיו, היה ממש ממש כיף, נחמד, מעניין, מאוד מקווה שגם קיבלתם את הכל, ולמדתם ועשיתם משהו, תנו לנו לייק, תרשמו לנו משהו בקטנה, גם בספוטיפיי, אנחנו ממש ממש אוהבים את זה, אוהבים לקרוא, עומר עובר כל בוקר מה כותבים לנו. זה חשוב.
נכון, אני באמת עובר בכל הפלטפורמות.
קפה של הבוקר.
אני אוהב את זה, זה באמת
תעבירו לחבר.
אתם שתפים חברים, שלחו לכולם, בדיוק. כן, כן, כן.
והכי חשוב, תהנו, יש לנו ארץ מדהימה.
יש לנו ארץ נהדרת.
AI מטורף. תהיו טובים גם לאחרים. היום יש לנו שיר שמדבר, שקוראים לו Hey AI, Come to Change My Mind. אז יאללה ביי!
Right.
Hey, AI, my mind's a mess. Questions scream, nothing less. Hard to breathe in this grid. Silver lines, masks they hid. In the night, steal the soul, wrong from right, electric veins, no escape, bound by code, no shapes. Hey AI, break the chains, bring some chaos in the veins, crack the shell, make me see, help me feel, set me free.
change brings some chaos in the veins. Crack this shell, make me see.